אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הקבינט מדיני-ביטחוני, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, גילה גמליאל. אלן.
היי.
מה העניינים?
בסדר, טוב לראות אותך.
איך בקבינט?
קודם כל, יש הרבה עבודה והרבה אחריות, ובהקשר הזה מתבצעת עבודה חשובה מאוד עם ישראל, ושנקווה שיהיו בשורות טובות.
אני רוצה לקרוא לך משהו, ברשותך. בשבעה באוגוסט 25, מחודשיים, התקבלה החלטה. החלטה יש בה חמישה תנאים לסיום מלחמה. השבת כלל החטופים החיים והחללים. פירוק החמאס מנשקו, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה, ממשל אזרחי חלופי שאינו חמאס ואינו הרשות הפלסטינית. יש זה עוד כמה דברים מעניינים שכולם הוחלט עליהם אתמול. אתמול דובר על זה, ואני רוצה לשאול אותך. אלו התנאים שלכם. למה בן גביר וסמוטריץ' לא מתים על זה? הרי כל מה שאתם ביקשתם, כל מה שהחלטתם בקבינט, אתמול בא לכלל ביטוי? מה הבעיה?
אני מסכימה לחלוטין. ראש הממשלה נתניהו בשליחותו בארצות הברית מול הנשיא טראמפ הצליח באמת להטמיע את כל אותם חמשת עקרונות שאנחנו דרשנו לסיום המלחמה בעזה. אין לנו אלא רק לברך אותו ולהוקיר את עצם הפעילות המדינית המאוד חשובה הזו. ובהקשר הזה, הכל סביב גם מטרות המלחמה. הרצועה לא תהווה יותר איום על אזרחי מדינת ישראל. טראמפ עומד בראש הקבוצה שתוביל את השינויים.
קיבלתם את הפרימטר שרציתם כדי לשמור על הגבולות?
בהחלט, קיבלנו את הפרימטר, וכאן מדובר על זה שחמאס לא ישלוט ברצועה, יפורק מנשקו.
הכנסתם את קטר, המדינה המארחת את המחבלים, לתוך הטריומווירט הזה של ישראל, ארצות הברית וקטר.
בדיוק, כשאתה רואה את המשולש הזה, שאתה מבין שבתוכו יש ארצות הברית וישראל וקטר,
כן, אני מבין את ה...
בדיוק. אז אפשר להבין שזה רק יכול לשרת אותנו בהקשרים האלו. אני הייתי מתקדמת עם זה עוד שלב, ואפילו ממש בא סביב המשולש הזה, לייצר פה עידן חדש, שבו קטר מפסיקה לממן את כל האוניברסיטאות בעולם, בהסתה פרועה כנגד אזרחי מדינת ישראל, וכנגד היהודים בכלל, ובטח ובטח להפסיק לממן את הטרור. אפשר לייצר מכאן משהו שיכול להוביל לשינוי דרמטי בהקשר הזה. חושבת שראש הממשלה כאסטרטג, קלט את הפוטנציאל, ועל כן הוא הלך עם המהלך הזה כמה צעדים קדימה, וצריך לברך אותו על כך. ובכלל, כשמסתכלים על זה, אנחנו הצבנו יעד לסיים את המלחמה, אנחנו רוצים לסיים את המלחמה, להחזיר את כל החטופים הביתה, כשידנו על העליונה, שחמאס, כל ארגון טרור יראה, שמי שיעז לעשות מעשים מן הסוג הזה בעתיד, הוא מושמד בעצם, לא נשאר ממנו שום דבר, לא צבאית, לא שלטונית, ואלה דברים שהיה חשוב להעביר אותם, אני שמחה שזה מאוד ברור, וגם ראש הממשלה העביר את זה בצורה הכי מדויקת, לא תקום מדינה פלסטינאית, אנחנו נגד זה באופן אבסולוטי, לא יקבלו פה פרסים על מעשה טרור ופגיעה באזרחי מדינת ישראל, ואין שום הצדקה לקיום של מדינה פלסטינאית בכלל, אלה דברים שנאמרו במפורש, ועל כן אני, כשראיתי אתמול את מסיבת העיתונאים, ממש הרגשתי את העוצמות שראש הממשלה שידר ביחד עם נשיא ארצות הברית, בהבנה שכל מה שהם דיברו עליו בהסכמה המשותפת, גם מקבל את האישור בעצם מהרבה מדינות ערביות נוספות, יכול לסלול לנו את הדרך להסכמי שלום נוספים והרחבת הסכמי אברהם, ועל כן אני רואה בזה רק דברים מבורכים, ובואו נקווה גם שכפי שנתרמזו שם,
אפשר...
שגם הסכמי קורש בעתיד יחד כן. עם העם האיראני.
אבל אי אפשר גילה, מבלי להתייחס לדברים שאמרו שני עיתונאים אתמול, שהיו במעמד של מסיבת העיתונאים, והם אמרו שהיה הבדל בגרסאות של נתניהו וטראמפ. מה את עונה להם?
אני עונה להם שבהקשר הזה...
שמעת את זה.
שמעתי, שמעתי גם את שניהם, שמעתי גם את טראמפ ושמעתי את ראש הממשלה. אני שמעתי שתוך 72 שעות החטופים שלנו בבית, זאת אומרת, אנחנו קודם כל מקבלים...
בהנחה שהחמאס יקבל את המתווה.
מה שאני אומרת, בהחלט, אני מדברת על מתווה שבו קודם כל אנחנו מקבלים את החטופים הביתה.
זאת אומרת, והשאר פחות חשוב.
לא, זה לא עניין שזה פחות חשוב. השאר זה תלוי בשיתופי הפעולה ובהסכמות. הכל אחר כך צריך להיות בהסכמות. ובהסכמות האלה, מדינת ישראל היא חלק אינטגרלי מכל אותן הסכמות מדוברות, ועל כן, חושבת שזה באמת מתווה מבורך, ובואו נקווה ונמתין שבאמת נתקדם עם זה, ושחמאס ייכנס לתמונה. מה שכן חשוב בתוך המתווה, שקטר היא חלק מזה, כלומר, אם החמאס...
אם מערכת את ראשי החמאס,
בדיוק.
אלה שנשארו בחיים.
אז אתה מבין, לא תהיה להם יותר את ה...
אכסניה.
לא את האכסניה שם, ולא את המימונים, ולא שום דבר. הם פשוט מבינים שהם הולכים להשמדה טוטלית, גם מהצד שלנו, מבחינה צבאית, וגם מבחינת שאר מדינות הערביות, שכרגע יש להם עוד איפה להתחבא שם.
תראי, הכל תלוי רק עכשיו בדבר אחד, בהסכמה של החמאס. מה את חושבת החמאס יגיד? כי לי יש איזושהי השערה, תקני אותי, אולי אני טועה. הם יגידו כן, אבל, ויהיו פה כמה אבלים שינסו לנטרל את ההסכמה שגם קטר שותפה לה.
מכיוון שטראמפ הוא איש עסקים, אז היה לו ברור לומר שאם הם אומרים כן, אבל, כן זה 72 שעות להחזיר את החטופים. ועל כן, אני חושבת שהשיח פה מאוד מאוד בהיר, על בסיס מה ניתן להתחיל ולקדם פה דברים. תראה, אנחנו גם צריכים לשלם פה מחירים לא פשוטים, של החזרת מחבלים.
שחרור מנובלים מבית
הכלא. בהחלט, מפלצות ומחבלים שאמורים לחזור מבחינתם להשתחרר מהכלא. אלה דברים שהם קשים מהבחינה הזאת. יחד עם זאת אין ספק שהרצועה הולכת להיות בהתנהלות אחרת לגמרי, תוך כדי פתיחת הדלתות עבור הפלסטינאים לעזוב את הרצועה, אמנם בהתנאיה כזאת שהם יוכלו לחזור, אבל עדיין לאפשר להם את היציאה, מה שהיה בחסם מוחלט, וזה גם בסבירות גבוהה יפתח את הדלתות במדינות הערביות, שלוקחות בזה חלק. הרי אם פותחים להם את הדלת ורוצים לצאת, מישהו גם צריך לקבל אותן. אני חושבת שגם כאן יש פה אופטימיות, אופטימיות זהירה אמנם, אבל פוטנציאל של הגירה מרצון של האוכלוסייה.
תראי, אף אחד לא דיבר על זה, אבל אני אשאל אותך, גברתי, את חברת קבינט, ואני רוצה להבין, ישנם בארץ כמה אלפי מחבלים ששייכים חלקם הגדול לנוח'בה. אלה אותם מנובלים שהרגו, רצחו, אנסו וביטרו, ואני לא יודע אפילו מה להגיד עוד. אבל אלה לא קיבלו שום הבטחה לחסינות. ישראל תרדוף אחריהם, אני מניח.
ראשית, אני לא רוצה להיכנס לכל הניואנסים, צריך לקבל את תשובת חמאס. אבל צריך לזכור שמה שהובהר על אותם 250 שאמורים להשתחרר, זה 250 שיש להם מאסרי עולם. לא זכור לי שאת הנוח'בות מישהו שפט בינתיים, כך שלא דובר עליהם.
אמרת הכל עכשיו. מבלי להגיד, אמרת את הכל. את יודעת, אחרי הרצח במינכן, הרצח המתואב של ספורטאינו במינכן, ישראל רדפה, והשמידה כל אחד ואחד מהמנובלים הרוצחים האלה, ונמנה לה הייתה שם גם מחבלת אחת, וכולם שילמו בראשם. בשבוע שעבר כתבתי בדיוק על הדברים האלה במארי ובג'רוזלם פוסט, כמו שאת יודעת, וכתבתי דם יהודי לא יהיה הפקר. ובאמת דם יהודי לא יהיה הפקר, ואני מאוד מקווה שנגיע למנובלים האלה שהרגו, רצחו, אנסו, לכל אחד ואחד מהם בסופו של דבר. אבל האבל הזה שלהם יכול לגרום לכך שכל הנושא הזה של עיכוב החטופים יתעכב. ואז מה? חלק מהם חיים על זמן שאול, לצערנו הגדול, חלקם במצב נפשי, בריאותי לא טוב.
אני חייבת לומר בהקשר הזה שאנחנו כאן פועלים בשני אפיקים. אחד, זה האפיק הצבאי. אנחנו נמצאים במרכבות גדעון 2, על מנת להתקדם עם הפעילות מבחינתנו, במידה ולא יהיה את ההסכם המדיני. כלומר, אנחנו כולנו מקווים שנוכל לתרגם את זה הרבה יותר פשוט, ולשחרר את כולם תוך פרק זמן מאוד קצר, אבל יחד עם זאת, אנחנו כאן ערוכים לכל תרחיש שלא יהיה. אין פה מצב ביניים שבו ממתינים, אנחנו לא ממתינים, רוצים לשמוע בדיוק שהדברים מתקדמים, ובמידה והדברים יוצאים לדרך, אז זה יקרה. אבל במידה ולא, אז יהיה בדרך צבאית. אנחנו את מה שצריך לעשות, נעשה.
במאמר הקרוב שלי, שוב במעריב ובג'רוזלם פוסט, אני קורא לתת פרס נובל לשלום לטראמפ. אני חושב שהעולם היה צריך לתת לו, האום היה צריך לתת לו, לתמוך בזה לפחות, כדי שהוא יוכל לקבל פרס נובל לשלום על הסכמי אברהם, וזה לא קרה. האם את חושבת שהעולם יתמוך בפרס נובל לשלום, בהנחה שכל מה שחתמו עכשיו, אתמול, יתקיים, יקרה?
אני מאמינה שכן, מכיוון שא' הוא הצליח לסיים מלחמה של שנתיים כאן ובשינוי דרמטי של מה שיקרה במזרח תיכון, כתוצאה מזה עם פוטנציאל המשכי להסכמי אברהם עם מדינות נוספות ערביות כאן באזור, תוך כדי שינוי גורף לגבי מה שקורה גם בסוריה, גם בלבנון, גם במדינות נוספות. והפוטנציאל הזה מעיד על באמת מזרח תיכון בראייה מחודשת, עם פוטנציאל עסקי טוב, גם לפתרון בהיבטים כלכליים משמעותיים, כשרת החדשנות מדע וטכנולוגיה, הפוטנציאל של שיתופי הפעולה הוא עצום בהקשר הזה, ועל כן, במידה ובאמת התוכנית הזאת תצא לדרך, אין לי ספק שהוא גם יקבל את פרס נובל בזכות.
תגידי, הנושא הזה של סוריה...
חוץ מזה, אבל כשדיברת על האום, תראה, האום, אמרו בעבר אום שמום.
אום שמום, אמר את זה בן גוריון.
בדיוק, האום זה חתיכת צביעות ממש, לחשוב שהם הביאו בזמנו לנציג של איראן, לעמוד בתור יושב ראש הוועד לזכויות אדם, ששם רוצחים לך חדשות הבקרים את כל האוכלוסייה בתוך איראן. זה דבר שבאמת לא צריך להתייחס אליו, גם רואים את כל הצביעות שלהם עכשיו, דיברו כל הזמן על מה קורה ברצועת עזה, מה קורה ברצועת, עניין אותם, כשרצו לצאת משם אוכלוסייה, מישהו הסכים לקלוט אותם, הם הסכימו לקלוט את הסורים, את האוקראינים, אבל כשהם מדובר על הפלסטינאים, מצידם היה שהם יישארו בשטח מלחמה, בניגוד מוחלט אפילו לכל האפשרויות, לשחרר אנשים ממקום מלחמה, ולקלוט אותם כפליטים באופן אפילו זמני. ועל כן אני אומרת, ההתייחסות לאום היום זה גוף שבאמת אין ממנו ציפיות, וההפך הוא הנכון, מדובר בגוף שההפך הוא מנציח את כל הדיקטטורים, את כל המעשה עוולות שקיימות כנגד האוכלוסייה בעולם, מקרי רעב, פגיעות, רצח, דיקטטורות וכיוצא בזה.
במהלך השנים האום קיבל אינספור החלטות נגד ישראל. יש להם רוב אוטומטי. אני רוצה להזכיר את ההחלטה של האום שהציונות היא גזענות בזמנו של הנשיא הרצוג, ואז הוא מעל בימת האום קרא את הנייר המגוחך הזה ואמר, זה דעתנו על האום הזה, אמרתי בן גוריון לפניו אמר את זה כבר. באופן אוטומטי יש להם 100 מדינות ויותר שתומכות היום בכל הצעה שתובה למועצת הביטחון. ואני רוצה לשאול אותך, מה ההבדל בין 100 ומשהו מדינות שהצביעו עכשיו בעד הקמת מדינה פלסטינית וגינו ישראל, לבין מה שהיה לפני 3 חודשים, 6 חודשים, 20 שנה, מה ההבדל?
זהו, שאין הבדל. שאין הבדל. הכל דקלרציה, הכל הצהרות, אין שם שום דבר ממשי. כל מה שמגיע למועצת הביטחון של האום, יש את הווטו המוחלט של ארצות הברית, שמגבה אותנו בהקשר הזה, ועל כן, כל מה שראינו שם בניסיונות להציג מצגי שווא של הקמת מדינה פלסטינאית, זה דבר שהוא לא בנמצא. יחד עם זאת, אני אומרת, אנחנו נכשלים בהסברה, וחייבים לפתח פה מערך הסברה מותאם לעידן החדש, כי אנחנו גם נפגעים כתוצאה מרגרסיה בתמיכה של הדור הצעיר, של הנוצרים האבנגליסטים, של התומכים הצעירים בארצות הברית.
הסברה,
כתוצאה,
הסברה, מכירה הסברה, את המושג הזה?
זה מה שאני אומרת, לא רק הסברה, בהקשר הזה, הבנה של המערכות שהשתנו. היום הכל ברשתות חברתיות, הכל נגיש. מבחינה כמותית, אתה מבין שמבחינת כמות האוכלוסייה שנגדנו בעולם היא עצומה, מבחינת כמות המוסלמים וכל שאר מי שלא בהכרח תומכים בציונות ובמדינת ישראל, עצם קיומה, ועל כן אנחנו צריכים להיות מספיק יצירתיים כדי לייצר את התמיכה ברמה הבינלאומית הגלובלית, וזה צריך ממש לקדם מערך דיפלומטיה מאוד משמעותי. היה יום אחד שהציינו בממשלה את יום ג'בוטינסקי, וראש הממשלה נתניהו אמר שם דבר מאוד מאוד נכון. יש לנו באמת מצוקה של מדינאות. בפן הזה, לטעמי, השיטה של השגרירויות היום היא לא מותאמת. היא לא נותנת את המענה המתבקש בכלל לצורך שלנו לבוא ולייצר את החזות של תמיכה בישראל, התמודדות כנגד ה-BDF, כנגד האנטישמיות. ההפך, לייצר את המצג שמדינת ישראל היא הפתרון, שכמו שאתמול ראש הממשלה אמר בצורה יפה, מי שמקלל אותך מקולל ומי שתומך בך ומברך אותך מבורך. אלה דברים שאנחנו יכולים להראות בהחלט את ההישגים הבלתי נגמרים שיש לנו בתמורות שלנו, גם הפיתוחים הטכנולוגיים שמשנים פני עולם ממש, וצריך את הדברים האלה לשים בחזית, צריך את המשאבים שהיום הולכים ריק לכל אותן שגרירויות בחוסר יכולת לבצע דבר וחצי דבר, כי אין להם תקציב אפילו לממש את זה, ולשנות קונספט לחלוטין בצורך הכיצד אנחנו מנהלים את כל מערך החוץ שלנו, את כל המערך הדיפלומטי שלנו, על מנת להראות פה עידן אחר של התמודדות מול האתגרים של ההסברה בעולם בכלל.
את יודעת, את מדברת על נושא מאוד כאוב. הסברה של מדינת ישראל כמעט ולא קיימת. ואני רוצה לשאול אותך, למה אין מערך הסברה לאומי? ואני רוצה לשאול אותך, למה אין כסף לדבר הזה? כי הדור הצעיר ניזון מטיק טוק ומרשתות אחרות, וישראל לא נותנת את הדעה על נושא ההסברה, ועל זה בוחר משורר.
בהחלט,
עכשיו שעדם... ואת מדברת על זה, אבל אתם לא עושים כלום.
ראשית, השקענו רק השנה 500 מיליון שקלים שטיעלנו אותם בדיוק לנושא הזה למשרד החוץ, אני מקווה שבאמת זה מונף למקומות הנכונים.
זה היה בשנה שעברה, ואני לא רואה שום...
לא, זה עכשיו, כאילו לשנה הזו.
לשנה הזאת, אבל זה אני אומר, השארתם את זה שנה שעברה, אבל אני רוצה לשאול, למה אני לא מרגיש אתכם? למה כשאני צופה ב-CNN, ב-CBS, ב-ABC, ב-CNN, אני לא רואה שום הסברה ישראלית. למה אתם לא קונים דקות שידור? למה אתם בגרושים לא קונים את טיק טוק, שעכשיו עומד בראשו הוא פרו ישראלי, אבל בואו נקווה שזה ישתנה.
קודם כל,
למה באמת... אתם לא קונים דקות, איזושהי הסברה ברשתות? אני לא מרגיש אתכם.
אני מסכימה לחלוטין עם האמירה שלך הזו. יש באמת מורכבות קשה מאוד בפן של ההסברה, ואני כולי תקווה שעכשיו, כשרוצים לפתח גם את המרכז הדיפלומטי הלאומי שלנו,
זה יקבל את ביטויו. אין אף אחד שעומד בראש המערך, נכון, הזה, לא אין מערך בכלל.
נכון, עכשיו מדברים על להקים אותו, אני מקווה שבאמת עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. זה מצד אחד. מצד שני, מה שדיברת קודם על הטיק טוק, עד היום זה היה בידי הסינים.
נכון.
עם השפעה קשה מאוד, גם על הילדים שלנו, שהיו ניזונים ממש מתכנים מאוד בעייתיים. צריך להבין ש...
תוכן ממומן קוראים לזה.
תכנים ממומנים כנגדנו, באופן אבסולוטי, גם בעולם, אבל גם עבור הילדים שלנו כאן, בתכנים מאוד לא מותאמים.
אגרסיביים, נגד ישראל.
לגמרי, ועל כן אני אומרת שעכשיו, כמו שאמרת, אנחנו שמחים, מברכים על עצם העברת הבעלות ליהודי, ואולי מכאן אנחנו נוכל לשנות זוויות גם בלנצל את ההזדמנות שנקראת בפנינו. אבל בכלל, כל הרשתות החברתיות, יש היום שיח אחר. צריך לדעת לייצר את, את כל אותה התאמה מתבקשת סביב זה. וכולי תקווה שבאמת משרד החוץ ירים את הכפפה על בסיס כל הכלים שאנחנו נותנים לו, ויתחיל לממש את זה. למרות שצריך לשקול, אולי באמת...
בואי, מערך ההסברה הלאומי לא קשור למשרד החוץ, פה יש להקים מערך רציני ביותר.
המערך הדיפלומטי, אבל כן, אני מסכימה איתך שצריך
לחשוב
להקים...
לא, לא מדבר על הדיפלומטי, דיפלומטי זה משהו אחר, אבל אני מדבר על מערך ההסברה הלאומי, מעבר למה שהקצבתם למשרד זה או אחר.
אני מסכימה איתך שצריך בכלל לשקול, לקחת את כל התיעול המשאבים הללו.
בדיוק.
ולהקים אולי משרד, כשהוא קם ונסגר בדיוק בתחילת המלחמה, באבסורד הגדול, שכל כולו יפעל רק בנושא הזה, והתמקצע בו לאורך שנים, עד כדי הובלה של מדינת ישראל בחזית.
הציעו מישהו רציני, ואולי מפה תבוא ישועה בנושא הסברה. תגידי לי, הממשלה הזאת...
יציעו לך לעמוד בראשו, מה אתה אומר?
מה את מגלה פה סודות עכשיו?
כן.
תשמעי. אני שומע את בן גביר וסמוטריץ'. סמוטריץ' לפי הסקרים לא עובר את אחוז החסימה, בן גביר מגשש באזור ה... אולי כן, אולי לא, ואני שואל אותך. גברתי השרה, עכשיו אני שואל אותך באמת בצורה הכי רשמית שיכולה להיות, תהיה לכם ממשלה בעוד חודשיים או בעוד שבוע?
ראשית, בעיניי הממשלה תסיים את ימיה.
שזה אומר עוד שנה?
אומר, כן, שזה אומר בסוף שנת 26, בסביבות אוקטובר, ספטמבר, אוקטובר הבא. יש עוד הרבה אתגרים שאנחנו אמורים לעמוד בפניהם. אחד, קודם כל לממש את ההסכם הזה. דבר שני, לממש את האפשרויות שעומדות לפתחנו בסוגיית הסכמים של הסכמי אברהם, וכפי שאמרתי גם הלוואי מול העם האיראני בהסכמי כורש. יש לנו את הצורך לייצר את הפיתוחים הכלכליים כתוצאה מאותם הסכמים מתבקשים, לסגור את נושא חוק הגיוס ולהעביר תקציב מדינה. אני מאמינה שדבר אחר דבר ימומש כבר בזמן הקרוב.
תראי, אני מבין מה שאת אומרת, אבל פרשנים שאני מאוד מעריך את דעתם אומרים שהבחירות התקיימנה בערך בפברואר-מרץ. זה אומר עוד פחות מחצי שנה. כי אני לא יודע אם ראש הממשלה יסכים להתבסס על הקולות, בהנחה שסמוטריץ' ובן גביר יפילו את הקואליציה הזאת, אם הוא יסכים להתבסס על הקולות של אחרים שהם כרגע באופוזיציה.
אני לא רואה את סמוטריץ' ובן גביר עוזים כל כך מהר.
זאת אומרת, אין להם...
אין להם אפילו
יש
סיבה...
יש להם אקדח רק מכדורים.
לא, גם אין להם סיבה ממשית, כי הרי, כפי שאמרת בתחילת הרעיון הזה, את כל אותם עקרונות שאנחנו קבענו כממש גבולות גזרה לסיום המלחמה, כולם נמצאים בתוך ההסכם.
אבל כן, הם אמרו, אבל שמעתי את בן גביר וגם את סמוטריץ' בצורה זו אחת.
יש להם הסתייגויות כאלה ואחרות.
שהם אומרים, לא הסתייגויות, הם
חושבים שדברים צריכים להיראות אחרת, אבל לא שמעתי מהם.
זאת כניעה, הם קוראים לזה כניעה.
אני לא יודעת, לא שמעתי שהם אומרים קנייה.
קנייה, הם אמרו, כן.
אבל גם אם חושבים שזה קנייה, עדיין לא שמעתי אותם באים ו... באים בטענות.
כרגע הם בשקט, הם רוצים...
לא, זה לא בשקט, אין צידוק, בוא.
לא, אבל את יודעת...
הייתה להם את ההזדמנות בקבינט, לבוא ולומר את הדברים שלהם, לנסות לקבע דברים אחרים. זה מה שהוחלט שם, גם על דעתם, אז אני לא מבינה בדיוק את הנושא.
האמת שגם אני לא, אבל אני שואל אותך, עד בתוך העניינים. אני שמעתי שהם אומרים, אנחנו מקווים שהחמאס יגיד לא ויציל את הממשלה. אלו מילים מאוד קשות.
בסדר, אני לא באה לייצג
אותם.
את
אומרת, אני לא הדוברת שלהם.
ממש לא הדוברת שלהם, צריך לשאול אותם את השאלות הללו. אני סמוכה ופתוחה שאם ההסכם הזה יצא לדרך, ובאמת יחזרו כל החטופים שלנו הביתה, וחמאס יפורק מנשקו, והרצועה הזאת תהיה מפורזת, ולא יהיה לא חמאס ולא רשות פלסטינאית ביום שאחרי, ואנחנו תהיה לנו שליטה ביטחונית. זה בדיוק הדברים שאנחנו הצבנו אותם כיד. אין סיבה בעולם לא לקבל את הדברים האלה בשתי ידיים, וגם אפשר לומר את המילה טובה לראש הממשלה, נתניהו, שעומד בלחצים ברמות הכי גבוהות שיש, ומנווט את הדברים בצורה, ביד רמה, ממש. אין לי אלא רק לברך אותו על כך.
דבריתי קצת על ההתנצלות של ראש הממשלה מול ראש הממשלה של קטר.
תראה, בוא, בנסיבות שהיו, כדי לממש את העסקה בכללותה, אז הוא מיקד את זה לזה שבסך הכל הפגיעה לא הייתה בקטרים, או ברצון לפגוע באוכלוסייה, או באזרחים שלהם. ההתנצלות הייתה מאוד ממוקדת לגבי אדם ספציפי שם שנפגע, שהוא לא מארגון חמאס. ואני חושבת שהדברים מצד אחד... הוא לא עשה את זה, בוא נאמר, בהתלהבות יתר, אבל לא עשה את זה כדי להמשיך ולקדם את הדברים. וכמו שאמרתי קודם, הוא גם הצליח למנף את זה, ליצירת אותו משולש של ארצות הברית, ישראל וקטר, שיכול לניב כרגע היבטים נוספים שדיברתי עליהם, על נושא של הפסקת, כפי שאמרנו קודם, מימון של ארגוני טרור מצד קטר, הפסקת כל המימון בקמפוסים וכו'.
שאני דווקא חושב שה... so called התנצלות הייתה במקומה, כי הרי בעצם פגענו באיש אחד, חייל קטרי, ואז זה הייתה התנצלות. ואני חושב שהרבה מאוד עיתונאים כאילו ביקרו את ראש הממשלה, אבל בליבם הם הבינו שאם זה התנאי כדי לשחרר חטופים, זה לא היה רק חובה, זו הייתה חובה מוסרית כלפי החטופים. ולהזכיר למי שלא זוכר, ישראל התנצלה מספר פעמים, גם בפני ירדן, גם בפני מצרים, גם בפני האמירויות, אז הייתה התנצלות בחצי פה, ולא, ויותר מזה,
קטר היא לא טלית שכולה תכלת, בהקשר הזה
זה מדינה שמארחת,
פגעה במדינת ישראל, היא תמכה בחמאס, תמכה בטרור, פגעה בקמפוסים,
ודאגה
לפגוע באופן ברמות הכי גבוהות של אנטישמיות ברחבי העולם, אבל אם יש פה חלון הזדמנויות שעכשיו
אני מסכים איתך,
ראש הממשלה ביחד עם הנשיא טראמפ הצליחו יחד עם המשולש הזה לשנות את זה,
זה היה
הישג בינלאומי משמעותי,
זה היה מה שצריך לשלם. אבל הוא אמר עוד משהו, הוא אמר, אני יודע שלמנהיגות שלך, הוא אמר זה לראש הממשלה של קטר, יש תלונות נגד ישראל, אבל גם לישראל יש תלונות נגד קטר. זאת אומרת, הוא עשה איזושהי משוואה בין התלונות של ישראל לקטר ולקטר נגד ישראל. אז הוא עשה פה איזשהו
היה
מהלך.
היה פה ניקיון שולחן כדי לממש את העסקה, וכדי לפתח אולי בפוטנציאל עתידי שיתופי פעולה שונים, שיוכלו להניב אולי פירות טוב, ליהודים ולאזרחי מדינת ישראל.
בואי נדבר גילה לנושא של גיוס חרדים. בינתיים יושבים בשקט החרדים, אבל מתחת לפני השטח העסק מבעבע.
בכלל יושבים בשקט, הצביעו נגד התקציב חלקם.
הצביעו נגד התקציב, אבל בואי, זה כשזה יגיע להצבעה על התקציב הקרוב, אני לא בטוח שהם יצביעו נגד, אבל מה את אומרת?
אני אומרת שאני סומכת על חבר הכנסת ביסמוט, שהוא יתעל את הזכות שנתנו לו.
את סומכת גם על גפני?
לקדם את חוק הגיוס. יכולנו כבר עכשיו, בשנתיים האחרונות, לגייס 10,000 חרדים, ועוד שנה הם כבר היו בתוך מערך המילואים. יש פה בעיה כבדת משקל שצריך להתחיל ולהתניע את המערכה התקועה הזאת, היא תקועה שנים, הרי אנחנו הצענו למערכת בחירות ראשונה, אם אתה זוכר, מול ליברמן בזמנו על חוק הגיוס, ומאז היה סבבים של 5 מערכות בחירות מטורללות, כל פעם מחדש, שהנושא הזה לא מקבל את הפתרון שלו, ועל כן צריך להתחיל ולהתניע, להזיז את המערכה כדי להתקדם. זה דבר אחד. דבר שני, אני בהחלט מאמינה שביסמוט יציג הצעת חוק כבר מיד אחרי סוכות, וברגע שהוא הגיש את הצעת החוק, אז הם יחזרו לממשלה.
בתיאום עם גפני?
אני, תראה, עוד פעם, לא צריך להסכים ב-100%, אתה יודע, חייבים להסכים על הכל, אבל צריך להתחיל ולהתניע את השילוב שלהם.
לא, השאלה איפה האצבע שלהם תהיה?
אולי הם לא יסכימו לגבי החוק, כלומר, הם לא יצביעו בעדו, אבל ברגע ש...
הם לא יפרקו לכם את הקואליציה.
אני אומרת, ברגע שאנחנו נגיש הצעת חוק שתתחיל להתניע את המערכה של גיוס חרדים, אנחנו לא יכולים כרגע בלי גיוס חרדים. צריך לזכור שהשביעי באוקטובר שינה את המדיניות. אנחנו צריכים צבא גדול וחזק. אנחנו כבר לא יכולים להסתכם עם צבא קטן. ועל כן, ההון האנושי, הכוח אדם, שקיים גם בחברה החרדית, יצטרך להיכנס מתחת לאלונקה ולקחת בזה חלק. יש את ההבנה הזאת ממה שדיברתי עם כל כך הרבה גורמים, כולל חרדים, מבינים את המשמעויות. כרגע, מכיוון שנכנסו בפה כל מיני היבטים, גם משפטיים, גם מורכבים, שיח לא מכבד והרבה דברים אחרים מסביב, אנחנו כבר במשך שנתיים לא התקדמנו עם הנושא הזה. זו הסיבה שהחלפנו את היושב ראש, נותנים את הבמה ואת האפשרות לביסמוט, כי שנתיים לא הגישו לנו שום דבר. מילא, אפשר להגיש ולהתווכח. אפשר להגיש הצעה ולהתחיל לדבר נגדה, לבעדה, משהו, אבל שהיה משהו מוגש. עכשיו ביסמוט מבין את המשמעויות של הדברים.
יולי אדלשטיין לא הבין את הבעייתיות שבנושא?
אני לא יודעת, יכול להיות שהוא רצה להביא את ההצעה אחרי שהיא מוסכמת, כאילו כולם מסכימים עליה, אין דבר כזה בפוליטיקה, אתה מביא הצעה, קודם כל יש משהו על מה להתווכח עליו, יש משהו
לא
על,
שום,
על השולחן.
אולי לא הייתה שום הבנה בנושא
לא
של...
לא משנה, הוא היה את שלא צריך להגיש, הוא היה צריך לשים את ההצעה על השולחן, כדי שנתחיל להתניע את המערכה, אפשר להתווכח, אפשר לריב, אפשר לא משנה מה, אבל היה משהו על מה להתבסס עליו. נכון שהיו דברים בדיבורים פנימיים כאלה ואחרים, אבל כשאני מדברת על מסמך גלוי על השולחן, שבו כולם מתחילים להידיין לגביו, זה אני מאמינה שחבר הכנסת ביסמוט כבר יעשה את זה בקרוב, ממה שדיברתי איתו ולמיטב הבנתי, הוא עושה ממש עבודה יסודית, הוא מדבר עם כל הגורמים, עם המילואים ניקים ועם המשפחות של המילואים, שממש ליבי יוצא אליהם, אתה לא מבין, אני מדברת עם נשים שסובלות במשך כבר מאות ימים לבד, בהתמודדות עם גם משק הבית, עם עסקים שנפלו כתוצאה מזה, עם פתאום להפוך ולהיות נזקקים לצורך שיתנו את המענה הכלכלי, זה דבר מטורף. ועל כן אי אפשר להפיל את כל הנטל על כמות אוכלוסייה קטנה, וצריך לחלק את הנטל הזה כמה שיותר, ואני מאמינה שאנחנו נצליח לעשות את זה מול החרדים, ולאחר מכן נעביר את תקציב המדינה, ונוכל לנהל את המערכה, כפי שאמרתי, עד...
שאלה אחרונה ברשותך. שמת לב לאיזושהי תופעה נורא מעניינת? אני בטוח ששמת לב. יועז הנדל, בנט ואיזנקוט אמרו משפט שככה נבלה בערפל. אנחנו לא נסכים יותר לחרמות. את מבינה את המשמעות?
טוב ש...
ברור שאת מבינה.
אני אומר טוב שהם מבינים את זה, אנחנו אומרים את זה כל הזמן.
נכון. את יודעת מה זה אומר?
אני חושבת שהאמירה...
זה מה שתקבלי, שנקבל את ביבי לעוד תקופה של אולי קדנציה נוספת אחרי הבחירות האלה.
זה אומר שבאמת סוף סוף יש פה הבנה ש... קודם כל, הטעות שלהם הייתה לאורך כל הדרך בתפיסה ש... תראה מה ביבי מצליח להשיג למדינת ישראל, באיזה הישגים ברמות הכי גבוהות שיש מבחינה מדינית, מבחינה ביטחונית, ועל כן החרמות האלה היו רק יצרו את הפגיעות שלנו כלפי העולם, וזה היה מיותר, וגם בפן הפנימי, השיח המאוד פוגעני, מסית, מציס, בין כל הגופים, בין כל הגורמים, בתוך העם, זה יצר מצב מאוד קשה, שלא צריך אותו. ועל כן אין לי אלא רק לברך את האמירה הזו, ולומר להם מי שכבר יכול לממש את זה, הלכה למעשה, בשיח מכבד, בכל אחד שיגיד מה הוא טוב, ולא כל פעם לנסות ולחפש מה אחרים כאילו לא עונים, ושהעם יבחר, אנחנו במדינה דמוקרטית.
חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, גילה גמליאל, נעמת לנו.
תודה רבה.
תודה רבה.
תמיד כיף לבוא.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.